אני חושב שכדאי שנחזור, בסדר? אני אחזור לפסקה א'. היה פה מישהו שהיה שבוע, יש פה מישהו שהיה שבוע שעבר, כנראה ממש אני... מישהו היה פה שבוע שעבר בשיעור? לא, נכון? אז זה ממש ללמד את זה מההתחלה. מה? אז זה פסקה יחסית קשה, זה נושא יחסית קשה, מאתגר. מצד שני, אולי הנושא הכי מהותי בכל עבודת השם, אז אני חושב שכדאי שנלמד אותו. יש פה איזה קושי מובנה בפסקה, מבחינת יש פה משפטים מאוד ארוכים, צריך להחזיק פה ראש, אבל חשוב מאוד להכיר את זה. אוקיי, אז אורות התחייה, א', אנחנו נלמד רק פסקה אחת היום. הבינה, אופק, תהיית שבוע שעבר? אופק, תהיית שבוע שעבר? כן? הנה. אוקיי, בסדר. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, תודה רבה. היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני הממלא, המחיה והממלא אור קיום והפרחה, אל הגוף. והדבר נדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ובנפש, הוא ממלא אותה מאהבה יותר מיראה ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת הולכת היא לשכלל יפה יפה הכרה מתוקה זאת. אז אוקיי, מה הנושא שלנו קודם כל? הנושא שלנו זה דעת אלוהים. בסדר? זה הנושא. יש מאמר מאוד ארוך וקשה של הרב קוק בעקבי הצון דעת אלוהים, ובעצם הוא נוגע באותו נושא של הפסקה פה. אם אפשר רק לסגור שם את הדלת, אני ממש אשמח. תודה רבה. אז בוא נלך לאט לאט, בסדר? נפרק את זה לאט לאט. הבינה היותר שלמה ומתוקה, זאת אומרת ההבנה. ההבנה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות. מה הכוונה דעת האלוהות? אנחנו יודעים שאנחנו לא משיגים את עצמותו התברך, ואנחנו לא מדברים על עצמותו בכלל, חוץ מלומר אולי שהוא קיים, כן? אבל אנחנו לא מדברים על עצמותו, אנחנו תמיד מדברים על התגלותו. ומה שהרב קורא לו פה דעת האלוהות, זה לא במובן של מדע בצורה אקדמית כזאת, שלומדים איזשהו נושא, אלא במובן של חיבור אל האלוהות. דעת זה חיבור, כמו והאדם ידע חווה אשתו וכו', זה דעת, זה ביטוי של אנחנו חיים את השם יתברך, אנחנו מופיעים אותו בעולם, אנחנו והלכת בדרכיו, מאור רחום, הפתה רחום, מאור חנון, הפתה חנון. אז הבינה היותר שלמה של דעת האלוהות, של החיבור אל האלוהות, אנחנו תמיד אמרתי לכם, מדברים על התגלותו ולא על עצמותו, וגם המטרה של הדיבור על התגלותו, בסופו של דבר היא ההליכה בדרכיו, כי ההתדמות, הדבקות, היא באה על ידי התדמות, פונקציונלית אל דרכי השם. מהו רחום, הפתה רחום. אז אנחנו צריכים להכיר קודם כל את היחס אל האלוהי עם העולם הכללי. מה הכוונה שהוא אומר פה היחס, הכרת היחס האלוהי לעולם הכללי? הכוונה איך הרוחניות מתייחסת אל העולם הזה, איך השם מתייחס אל העולם בכלל, גם אל הצד הרוחני שבו וגם אל הצד הגשמי שבו. הבנת היחס. בסדר? עד כאן זה בסדר או שכבר איבדתם אותי? לא בסדר? לא הבנת כלום? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה אופק. מה זה מה? אנחנו חיים אותו. אנחנו לא לומדים עליו. אנחנו לומדים על התגלותו, על מנת לחיות אותה, על מנת להופיע אותה בעצמנו. הוא מתגלה בתור מי שעושה חסד, אנחנו גם כן עושים חסד. ככל שנעשה יותר חסד, נהיה דומים יותר אל השם. הוא מתגלה במידת הגבורה. גם אתה צריך להיות גיבור, לקום בבוקר לתפילה, להיות גיבור כשאתה במילואים, ללחום באויבי ישראל וכדומה. זאת אומרת, אנחנו מתהלכים במידותיו. אז הקדוש ברוך הוא, תכף הוא יגיד, הוא... טוב, קודם כל את זה הבנת? את הנקודה הזאת? מה זה דעת אלוהים? הרב מסביר, פה זה... זה יותר מוסבר במאמר בעקבי הצון. עניין דעת אלוהים, שזה הליכה בדרכיו. דעת אלוהים זה לא הכוונה לדבר עליו. כי לדבר עליו זה הרבה חוקרים עושים את זה, פילוסופים, והרבה עובדי עבודה זרה, וכולם מאוד רחוקים מהשם. כולם הם לא בכיוון בכלל. אנחנו לא משיגים אותו, איך כתוב בפתח אליהו, ספר הזוהר, כתוב, לת מחשבה תפיסה בך כלל, נכון? אין מחשבה שתופסת בך כלל, אנחנו לא משיגים, נכון? לת מחשבה תפיסה בך כלל, כן, אנחנו לא משיגים אותו. אז על מה אתה לומד פה כל היום בישיבה? הרי אנחנו מדברים על השם מהבוקר עד הערב. אנחנו מדברים רק על התגלותו. התגלותו, אנחנו משיגים אותה באופן סובייקטיבי. הוא אמיתי, אבל הוא סובייקטיבי. כלומר, איך שהוא מתגלה אלינו. לא באופן אובייקטיבי, כי אובייקטיבי אנחנו לא משיגים אף מושג באופן אובייקטיבי. זה גם פילוסופים של אומות העולם אומרים, כמו עמנואל קאנט. אבל אנחנו לא צריכים, לא, הרב כותב. תמיד אמרנו את זה גם לפניו. אנחנו משיגים תמיד בצורה סובייקטיבית. איך הדבר מתגלה אליי? כן, אני רואה פה את אופק, אני לא משיג את עצמותו. אני משיג איך הוא מתגלה לה, יש לו חולצה עם דוב כועס, ואני רואה שיש לו מידות טובות, חיוך יפה, כן? אדם טוב, אני רואה אותו, כן? גיבור, בלימוד, הרבה, אני רואה מה שאני מתגלה, אני לא רואה מה שאני לא מתגלה אליי. ואני תופס את זה בצורה סובייקטיבית. מה הכוונה סובייקטיבית? בואו נדבר רגע אל השם יתברך. אנחנו משיגים שהוא מציל את עם ישראל ממצרים, נכון? שהוא מציל השוק מיד עושקו, שהוא מכה את הרשעים, שהוא קורע את ים סוף, כלומר עושה ניסים, משבר את הטבע. אנחנו משיגים כל מיני דברים אמיתיים מאוד, אבל בצורה איך שמתגלה אלינו. רגע, ועכשיו, מה שאני אומר סובייקטיבית, אני רוצה לחדד את זה עוד טיפה, זה סובייקטיבית מתפתחת. זה גם במאמר שם, דעת אלוהים, מה הכוונה מתפתחת? ככל שנגדל יותר בלימוד שלנו ובהנהגה המוסרית שלנו, אנחנו נשיג אותו יותר. כלומר, אני משיג את השם שהוא עושה חסד, אבל אם אני בעצמי אגדל עוד מבחינה רוחנית, או יעסוק יותר אפילו במידת החסד ספציפית, אני אשיג עוד יותר את חסדו. עוד יותר את השפעתו, את טובו, אתם מבינים? עוד יותר ישיג נכון את התגלותו. אז זאת אומרת, גם, הרי גם ילד בן 5 לומד חומש, נכון? בגן יש להם כזה, נכון, סיפורים על יוסף ואחים, נכון? אז הוא קולט, מה שהוא קולט זה נכון או לא נכון? נכון מאוד, אבל כשהוא יגדל, יקלוט יותר נכון, יותר עמוק, יותר, בסדר, עד כתבי המקובלים וספר הזוהר והאריזל וכו', שזה כבר הפנימיות של כל ההשגות. כן? רגע, אוקיי, כן, הוא ראשון. בלי לריב, חבר'ה. הכל פה בנחת. בנחת. כן, תלמור היקר. כן, זה בסדר, זה עדיין כן סובייקטיבי, כן, זה לא, ודאי, תמיד, כל ההכרות שלנו אינן סובייקטיביות יחוסיות, זה כותב הרב בעקבי הצון, כל ההכרות אינן סובייקטיביות יחוסיות, ולא היינו זקוקים לעמנואל קאנט שיאמר את זה, ככה הרב כותב, כי הוא עסק הרבה בתורת ההכרה. כי ידענו את זה לפניו, כן, אלפי שנים, זהו, בסדר? זה הרמח"ל מעמיק בזה מאוד, בכלך פתחי חוכמה וכו'. טוב, עוד שאלות? לא, אנחנו קולטים את האובייקט בצורה סובייקטיבית, לא דרך האובייקט. אנחנו גם קולטים את השם דרך הטבע, שזה, אתה יכול להגיד סובייקט, דרך האמצעים, דרך אמצעים. אבל אני לא רוצה לדבר על אמצעים, אני רוצה לדבר עליו. אנחנו מדברים עליו רק באיך שהוא מתגלה לנו. זה שני מושגים, עצמות והתגלות. אנחנו תמיד מדברים רק על ההתגלות. את העצמות אין אנחנו משיגים. אפילו הכתבי המקובלים, שהם עוסקים בשורשי שורשר, שורשי היש, הם תמיד מדברים רק על ההתגלות, רק על ההתגלות ולא על העצמות. הם מדגישים את זה בכל מקום. אפילו שאומרים אור אין סוף, בסדר? זה לא מדובר עליו יתברך, אלא על אורו. בסדר? וכן על זה הדרך. בסדר? כן. אנחנו, ודאי יש לנו השגה בהתגלותו. אנחנו מביאים את הפסקה כי נלך לאט לאט ונבין אותה. בסדר, בוא נלך לאט לאט. הבינה יותר שלמה, הוא מתוקה. למה הוא אומר את זה? כי יש גם בינה שהיא לא שלמה ולא מתוקה. היא מביאה את האדם להגדרות, מביאה את האדם לעירת העונש קשה, מביאה את האדם לכל מיני עבודות זרות ושטויות. בסדר? הנושא הזה של דעת האלוהות זה המבוא לכל ה... עבודת השם הישרה והשלמה והמתוקה, או לכל השיבושים של המחשבה, כן? אצל עובדי עבודה זרה ודתות אחרות וכו'. אז הבינה, אז הרב רוצה קודם כל לסדר לנו את המושג שאולי, את המדע שהוא הכי אולי שורשי. אמרתי לכם, לדעתי זה נושא הכי חשוב, קודם כל לברר אותו. למרות שבדרך כלל לא מבררים אותו בשלבים הראשונים, אבל אדם יכול לבנות ארמונות, ארמונות, ארמונות של הבנות לא נכונות. כי הנושא הזה לא מבורר לו. אתם מבינים? זה כמו, אתם מבינים? זה כמו היסוד של הכל. שכל מה שתלמד זה אמור להסתרג סביב ההבנה שאנחנו נבין היום. אז הבינה יותר שלמה, לא הבנה חלקית או ילדותית, ומתוקה, כי יש גם הבנות שהן מביאות לשמות הבעלים, לאסלאם, כן? זה עדנות קשה כזאת. האל הוא מי שמכניע את הכל, והוא אל זר ואל נחר כזה, הוא ידבר על זה בהמשך. אז הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, אמרתי דעת האלוהות, זה ההבנה של איך אנחנו מתחברים אליו, איך אנחנו חיים אותו, היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפרחה אל הגוף. תראו, זה משפט נורא נורא ארוך, צריך לפרק אותו. בואו נעשה את זה לאט לאט, כי שבוע שעבר הסתובבתי פה סביב הזנב של עצמי חצי שעה. בואו נפרק. אנחנו קודם כל צריכים להבין מה היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו. היחס, אנחנו מבינים את היחס. רגע, שנייה, עכשיו זה כבד מדי. עוד אתה רוצה משהו, מה? אתה רוצה? טוב, נו, דבר. אוקיי, אז שנייה, איך אומרים? חכה רגע, קטר לי זהיר. אז ההבנה הזאת, אנחנו צריכים להבין קודם כל את היחס. איך אנחנו מתייחסים אל השם, אל האלוהות, ומתגלה אלינו בתור נשמת הכל. נקרא לזה ככה. עכשיו לקחתי את כל המשפט הארוך הזה ופישטתי אותו מאוד. עשיתי אותו קצר ותמציתי. אנחנו מתייחסים אל השם יתברך בתור נשמת הכל. כתוב בזוהר נשמת דכל נשמתין. עכשיו מה זה הכל? מה זה נשמת הכל? הרב יקרא לזה העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו. כל פרט שאתה חושב בעולם. כל פרח וכל ציפור וכל גוי וכל עם וכל מלאך. הקדוש ברוך הוא נשמת הכל, בסדר? יקרת היחס האלוהי לעולם הכללי, העולם ככלל, וגם אל כל פרט ופרט מהעולם. איזה פרט? הפרטים החומריים והרוחניים, כלומר הוא גם נשמת הרוחניות של העולם, בסדר? נשמת הצד הרוחני של העולם. אז היחס שלו זה יחס הנשמה, בסדר? השם יתברך, האלוהות, כן? זה יחס הנשמה. מה זה הנשמה? עכשיו הוא מגדיר נשמה. הנשמה זה הצד הרוחני הממלא, המחיה והממלא אור קיום והפרחה. זה הנשמה. עוד פעם, הצד הרוחני המחיה, כן? ואתה מחיה את הכל. והממלא אור קיום והפרחה, גם קיום וגם הפרחה, עילוי של הכל. הנשמה היא מה שמקיים ומה שמאיר ומפריח אל הגוף. מה זה הגוף? כלומר, העולם וכל פרט ופרט מפרטיו, הרוחניים והחומריים, זה נקרא פה גוף. כל אחד מהם זה גוף. מה זה הגוף? הוא מסביר לדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. כלומר, כל דבר בעולם שהוא לא השם, הוא בבחינת נצרך לחיים, לאורה ולהפרחה. הוא בבחינת גוף, הוא בבחינת מקבל. רק יש מדרגות, מדרגות במקבלים. באדם, האלוהות היא מופיעה יותר מאשר בחיה, בסדר? יש יותר גילוי של חיים אלוהים באדם, כי הוא גם מדבר וגם חושב, ויש לו גם בחירה חופשית. ובחיה יש יותר גילוי של חיים אלוהים מאשר בפרח, כן? ובפרח יותר מאשר באבן. זה... אבל הכל נקרא גוף. גם המלאכים הם נקראים מקבלים. הם גם זקוקים לאור קיום והפרחה, נכון? הם גם זקוקים. אז אנחנו מתייחסים אל השם יתברך בתור מקבלים. היחס הזה זה יחס מאוד מאוד חשוב, כי זה יחס אימננטי אל האלוהות. מה הכוונה אימננטי? מי שהוא מחיה את הכל, מי שהכל נזקק להשלמתו, לחיותו, כן, לחיים, להפרחתו. אנחנו מתייחסים אל השם בתור נשמת, נשמת הדקול נשמתין, נשמת המדינה, נשמת התלמור, נכון? נשמת הכל. זה, עכשיו, פה מתחיל הרעיון שאמרתי לכם מקודם, שאנחנו אם כן לא חושבים עליו, אלא חיים אותו. כמו שאדם, הוא חוזר בתשובה, מכון מאיר, הוא מתחיל לחיות בנאמנות לנשמתו, אל האלוהי שבקרבו. זאת הגדרת התשובה. החזרה לעצמיות, העצמיות, האדם הוא חוזר אל נשמתו, אל טבע הקדושה שלו, חוזר לחיות על פי המכתב האלוהי שחרות בנשמתו. והעולם כולו עובר תהליך כזה. הבנה כזאת היא הבנה שהוא קורא לה הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות. כלומר, איך אנחנו מתחברים אל השם? על ידי שאנחנו חיים אותו. לא חושבים עליו כמו שחושבים באקדמיה, או כל מיני פילוסופים שחושבים על השם, מתייחסים אליו כמו הפילוסוף בספר הכוזרי, כמו איזה משולש גיאומטרי. מגדיר אותו באיזה קווים מקבעים כאלה, תיאורטיים. לא, אנחנו חיים אותו, אנחנו לא מקבעים אותו. אוקיי, עכשיו שאלות. יש פה זמן לשאלות. שאלות. מה? תומר, רצית משהו? כן. כן. רגע, זה מובן, מובן מה שאמרתי עכשיו? מה? תראו, זה מאוד מאוד חשוב. יש הרבה שיבושים בדבר הזה. זה לא כזה פשוט. אם אדם ניגש אפילו אל התורה בצורה עצמאית, הוא לא בהכרח יגיע לזה. להתייחס אל השם בתור נשמת הכל, בתור נשמתו. כמובן יש מדרגות, כן? אנחנו יודעים שהאדם יש לו גוף, יש לו נפש, יש לו רוח, יש לו נשמה, יש לו נשמה לנשמה, חיה, כן? עד השם יתברך, שהוא נשמת כל הנשמות. הוא אדם עסוק בלהופיע את האלוהי דרך חייו, לחיות את נשמתו, לחיות את ה... על ידי איך הוא מופיע את השם, על ידי שהוא אדם יותר מוסרי, יותר קדוש, יותר ערכי, יותר גיבור, יותר כללי, יותר לאומי. טוב, לאט לאט, אני רואה שיש פה כמה שאלות. כן, תומר. אבל אתם מתחילים להבין למה זה הבינה יותר מתוקה, למה, כי זה החיבור החיבור אל השם, זה דעת אלוהות. דעת אלוהות זה לא הכוונה לחשוב על עצמותו, שזה דבר, זה פשוט דבר ילדותי ואלילי, כן? זה ודאי אתה עושה לעצמך פסל ותמונה. אם למישהו יש איזשהו ציור שהוא חושב על השם יתברך בראש, איזה שריד מגן שושנה, או גן רבקה, מרקה דאיטלה ומרקה דאיטלה, כן? אז צריך, איך אומרים, לסלק אותו. אין לנו שום ציור ביחס אל השם יתברך. אז מה אתה עושה? אתה חי אותו. אנחנו חיים אותו, לא חושבים עליו, אלא חיים אותו. איך אתה חי אותו? ידי שאתה והלכת בדרכיו, מתדמה אליו. חושף בעצמך שלמות אלוהית, על ידי הנהגה המוסרית יותר, על ידי מידות אלוהיות שאתה חושף בחיים שלך. כן. הכרת היחס, מה זאת אומרת? הכרה, קודם כל, אתה רוצה בכלל... דעת האלוהות פה אצל הרב זה הכוונה חיבור אל האלוהות. ואתה בשביל להיות מחובר אל האלוהות, אתה צריך להכיר את היחס של האלוהות אל העולם. כדי שזה יהיה בינה שלמה ומתוקה, צריך לעבור דרך הצינור הזה. כן, שאלות, עוד שאלות. מה למשל? מה? בחזיר אתה מתכוון, נגיד?
לא בהכרח,
אתה שואל מה המקום של הטומאה בעולם? או מה המקום של הרע בעולם? בוא נשאל את הפוך, מה אתה רוצה לומר? מה אתה חושב? שאנחנו יכולים, עם ישראל יכול לומר שזה לא חלק מ... זה לא כל כך הנושא שלנו, היחס אל הטומאה ואל הרע. לא, אני אמרתי שאני, קודם כל, אני לא דיברתי עכשיו לראות אותו, דיברתי יותר להכיר את היחס שלו אל הכל. היחס שלו זה שהוא נשמת הכל. נשמת הכל. אתה שואל אם הוא גם נשמת הטומאה? נו ודאי, כן, שאנחנו מאמינים בהשם אחד, כוונה שאין עוד מלבדו. וגם הרע וגם הטומאה זה חלק ממערכת הנהגת האלוהות. שאתה צריך, אתה בתור אדם שעובד את השם, צריך לסלק ממך את הרע ואת הטומאה. איך פעם הרב פיירמן אמר לי, אנחנו, היהדות זה קט השטן. למה? כי אנחנו כוללים גם את השטן באמונה שלנו. גם אנחנו מאמינים שגם השטן הוא מלאך של השם, נכון? כתוב בספר איוב שבאו, כן, מאלוהים ובתוכם השטן, כן, התייצבים לפני השם וכו'. מה הכוונה? כאילו השטן זה חלק מההנהגה האלוהית. הוא ברא את השטן על מידת שנתגבר עליו, נתגבר על היצר הרע, נתגבר על הרע העולמי, נתגבר על הטומאה, נקדש את עצמנו ולא נבחר בטומאה. אבל החלק הזה של העולם הוא ודאי חלק מההנהגה האלוהית. הרמח"ל הוא מאוד מאוד מעמיק בנקודה הזאת. זו שאלה עמוקה מה ששאלת, זו לא שאלה קטנה, שאלה מאוד עמוקה. הרמח"ל יש לו חלקים ארוכים בספר דעת תבונות, שהוא ממש כאילו מאוד מאוד מפתח את הרעיון הזה, איך המקום של הרע בהיסטוריה זה חלק מההנהגה האלוהית, ומה התפקיד של הרע, ומה יהיה בעתיד עם הרע, ממש מפתח את זה בעומקי עומקים, והכל על פי תורת הסוד. זה מאוד, ספר מאוד מופלא, דעת תבונה. כן. הוא מגדל אותנו. בלי הרע גם לא היה ניכר הטוב. הוא לוקח את זה גם למקומות האלה. מפתח את זה מאוד. בסדר? אוקיי, עוד שאלות? אז כן. היחס הנכון. האלוקים מתמקד בהתגלה בעולם, זה נושא מאוד קרוב. אבל זה נמצא במאמר אחר שנקרא צמאון לאל חי. זה בהמשך בזירונים, ושם הוא מפתח מאוד את הרעיון הזה. אבל פה, קודם כל תבין את היחס, איך אתה ניגש אל עבודת השם, איך אתה ניגש אתה, על ידי זה שאתה תכתוב דוקטורט באקדמיה על עצמותו, זה שטויות, אפשר לזרוק את הדוקטורט שלך לפח. יש ספרים כאלה של פילוסופים, ברוך שפינוזה, זה שטויות, נו. הוא מגדיר את האלוהות כמו משולש גיאומטרי, אני אומר לכם, אין לכם מה לקרוא את זה, אבל... הפילוסוף בכוזרי, כאילו, אין לו רצון, אין לו שנאה, הוא לא יודע מה קורה איתך, לא חפץ בתפילה שלך, אתה לא רלוונטי בעולם, לעולם, זה נקרא דאיזם, הוא כל כך רם וניסה, שהוא לא רלוונטי לעולם. הוא קורא לו הסיבה הראשונה, איזה מין קשר כזה של אל זר ואל נחר. זאת אומרת, שאתה בא בצורה שכלית, וחושב עליו, אז אתה תגיע לשיבושים, מארץ השיבושים, מה שנקרא. אבל היהדות, היא לא עוסקת בזה, היא עוסקת בלחיות אותו. זה נקרא דעת אלוהים. לחיות את השם יתברך, וזה נובע מתוך הכרת היחס אל השם יתברך. שבעצם, מה נותן לי מה שהרב פה אומר, הכרת הנשמה, היחס הנשמה, הצד הרוחני והמחיה, אל הגוף. מה זה נותן לי? זה נותן לי שאני כל הזמן, כמו שאדם, אנחנו מכירים את זה ברמה שלנו, אדם שהוא בתהליך רוחני, הוא כל הזמן רוצה לחשוף יותר ויותר את נשמתו. רוצה לחשוף יותר ויותר את הצד הרוחני שבו, את הצד האידיאליסטי שבו, נכון? לחשוף את על ידי זה אנחנו מתקרבים אל השם. כלומר, אנחנו מתקרבים אל האלוהי שבקרבנו, ואנחנו חושפים יותר ויותר את נשמתנו. עד אין סוף, אתה יכול לחשוף מדרגות עד כדי לזכות לרוח הקודש וגם לנבואה. זה תהליך אינסופי כזה, נכון? אנחנו כל הזמן רוצים לחסוך ויותר, ויותר את נשמתנו האינסופית. ככה כל המציאות בנויה. צריך להתייחס ככה אל העולם כולו. העולם הוא אדם גדול, והאדם הוא עולם קטן. יש יחס בין העולם ובין האדם, וגם המערכת של ההתפתחות היא בנויה ככה. כל ההיסטוריה למעשה היא הולכת וחושפת יותר ויותר את האלוהות. על ידי ההתקדמות, על ידי ההתפתחות, על ידי תוספת של שלמות, גדולת אינסוף בעולם. לסדר את מערכות החיים בצורה מוסרית, בצורה ערכית, בצורה מובנית יותר. בסדר? זה נקרא יחס הנשמה אל הגוף, שאנחנו כל הזמן ננסים לחיות אותו יותר בארץ. לחיות אותו יותר בצבא. צבא יהיה יותר מסודר, יותר מוסרי. לחיות אותו יותר בפוליטיקה. כן? לחיות אותו יותר באומנות. לחיות אותו יותר בתרבות, נכון? לחיות אותו יותר בכלכלה, בחקלאות. אתה חושף את נשמת הכל פה, בחיים ארציים, בגוף. וזה ההשלמה. ההשלמה של העולם זה לחיות את השם. לחיות את התורה. מובן, בסדר? הכל יושב על אותו ציר כל הזמן. אנחנו עסוקים בלחשוף אותו. כן.
אתה צריך לעסוק בכלל בשאלה מי הוא, מה הוא?
לא. כי אתה בהכרח תגיע להבנות מאוד ילדותיות ומאוד מצומצמות. וגם מאוד שמקבעות איזה מין יחס כזה חיצוני אל השם. של אל זר ואל נחר. אם אנחנו חיים אותו, אנחנו, הוא פה, כן, הוא מופיע בנו יותר, ככל שאנחנו מתגדלים מוסרית, ונעשים יותר אידיאליסטים, וקדושים, וערכיים, ומוסריים. רגע, זה. אבל אם אנחנו חושבים עליו, אז כאילו אנחנו כבר חושבים על משהו חיצוני. אנחנו מגדירים אותו, אנחנו מקבעים אותו, אנחנו עושים פסל ותמונה. הוא יגיד את זה בהמשך בצורה הכי מפורשת. זה גם לא גורם לאדם להיות יותר מוסרי. כל מיני פילוסופים שהגדירו אותו, הם לא נעשו יותר מוסריים בגללו, בגלל ההגדרות שלהם. זה לא לקח אותם למקום של להוסיף בעצמם שלמות, אלא מין עיון פילוסופי כזה תיאורטי לחלוטין. כן. כי אתה הספר הכוזרי כולו הוא מושך לזה שהאמונה שלנו היא מבוססת על ההתגלות האלוהית לעם ישראל במצרים, במעמד הר סיני. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו לא מגדירים אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים ושהוא פועל ושהוא מתייחס אלינו, שהוא מצווה אותנו. לכן זה דורש מאיתנו איזושהי ענווה שכלית לדעת עד כאן זה התחום שאנחנו יכולים להגיע אליו בעיון שלנו, בשאלות שלנו, אבל זה לא מפחית את הקשר שלנו איתו, את היחס אלינו. אנחנו להפך, אנחנו רוצים לבטא יותר את הנאמנות שלנו אליו, לחיות אותו יותר, להופיע אותו יותר בארץ. זה לא מפריע לנו שאנחנו לא מגדירים אותו. להפך, אנחנו בענווה, בענווה. בתפילה אנחנו כן פונים אליו. בתפילה אנחנו מדברים רק איתו. אבל איך אתה פונה, איך אתה פונה אליו? אתה לא יודע מי הוא ומה הוא, נכון? זה לא מפריע לרגש, זה מפריע לשכל. לשכל אומרים לו, תשמע, חביבילה, עד כאן. כן, שמעתי פעם משל מהרב אבינר, מאוד יפה. הוא אומר, משל לשריונר, הרי טנק זה כוח מלא, זה כלי מלא כוח אש, כאילו עובר מאות קילומטרים ויכול לעבור שטחים מאוד מאוד קשים ויש לו כוח אש אדיר, נכון? אבל יש עליו שהטנק הוא, איך קוראים לזה, פורס זחל? מה? מה? ואז זה פותח את התא, איך קוראים לזה? תא נהג? מה זה? תא... איך? מדף, מדף. אני הייתי חירניק, לא הייתי שריונר. ויוצא משם איזה שריונר ככה עם הנעלי צבא שלו והרובה שלו, והוא יכול להמשיך עוד... להתקדם עוד קדימה איפה שהטנק נעצר, נכון? מה נמשל? השכל שלנו הוא עם כוח אש מאוד גדול, יכול לפרק. הבאי אומר ככה, הרבה אומר ככה, נכון? יש לו מהלכים בגמרה, יש לו הבנות, יש לו זה. יש נקודה שהשכל נעצר. אומרים לו, עד כאן. פה אתה מפסיק לחקור. ושם הרגש, שזה בנמשל השריונר הזה, הוא יכול להמשיך עוד יותר קדימה. אבל השכל שם צריך לעצר. הרגש הוא יכול להתייחס אליו, אל עצמותו. למרות שהשכל אומר, רגע, אבל אני לא משיג את עצמותו. בסדר, לא מעניין את הרגש. הרגש הוא מתרגש לעמוד מלפני השם, לרצות את רצונו, כן? לשפוך את נפשי מלפניו. לבקש מילוי חסרונות הדור וחסרונותיי. ברור? אז זה הרגש. בסדר? אז זה, תראה, במאמר דת אלוהים, אתה רוצה עוד השלמה לפה, למרות שהמאמר הזה הוא מסובך בפני עצמו, אבל יש שם, זה אומר את זה ממש בצורה, הוא כאילו מתחיל שם והוא פותח בזה שהילד, הוא בטוח שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בטח, אני מכיר אותו. כן? וככל שאנחנו מתבגרים יותר, אנחנו מבינים באמת שאנחנו לא מבינים. תכלית הידיעה שלא נדע. אז מה אנחנו עסוקים? עסוקים בלחיות אותו. אפילו שהמקובלים מדברים על ספירות ופרצופים וזה, זה תמיד ביחס להתגלות ולא לעצמות. בסדר? הספירות זה לא קשור לעצמותו. זה דרכי התגלותו. אף פעם לא מדברים על עצמותו. זה מובא אצל גדולי המקובלים, בכל המקומות. בסדר? מאוד מזהירים על זה ו... אף פעם לא מדברים על עצמותו, אין לו שום תפיסה או מחשבה בו כלל. כן? עוד פעם, שאלות, כן.
יש כן משמעות, אבל אני אגיד, כמו שאומר ביום כיפור, חלל, הרגש חזק, לא אלא תפילה, או אחרי תקופה בחיים, ולא עובר לסך. יש משהו בספר שאומר, רגע, היה פה רגע מוכני משמעותי, דווקא ביום כיפור, צורך. ולכן, יש גם עליית מדרגות בהבנה השכלית של מה המקום הרוחני עושה. זה לא בהכרח אומר שמגלים את עצמותו, אבל זה כן מייצר איזושהי משפעה שלוקחת משפעה.
כן, בטח, אין בעיה, אבל אנחנו לא, 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 לא עוסקים בעצמותו. לא מגדירים אותו, לא מי הוא ולא מה הוא, כי אנחנו נגיע להבנות מאוד ילדותיות. כמה שחכמים נהיה, נגיע בהכרח למשהו מאוד ילדותי. לכן מאוד מזהירים על זה, בסדר? אני יכול לראות אתכם את זה בכל מקום, הרב קוק במלא מקומות. רבי נחמן כותב את זה, כן? הרמח"ל כותב את זה. האריזל כותב את זה, זה ממש כאילו דבר מפורסם, ואף על פי כן אנשים לא יודע למה, כי הם ניגשים עצמאית, הם כן חושבים עליו. יש להם איזה ציור כזה, מתארים לעצמם משהו, אני לא יודע מה, כל אחד וה... זה לא נכון. אם יש מישהו יש איזשהו ציור קונקרטי בראש, ביחס אל השם, הוא צריך להגיד לעצמו, טוב, עד כאן. זה לא משנה, קונקרטי הכי... הכי רוחני שאתה יכול לחשוב עליו, זה שטויות. שום דבר. כשאומרים אור אין סוף, אז זה הכוונה אין סוף להבנתנו בו, להשגתנו. אנחנו לא משיגים. זה לגבי התגלותו, יש שלב שאנחנו כבר, זה כבר מבחינתנו אין סוף, אנחנו כבר לא משיגים. יש לנו שלב שההשגה שלנו נגמרת. והיא נגמרת אגב הרבה 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 לפני עצמותו, הרבה, כאילו, בסדר? אז בהתגלותו אנחנו כבר נעצרים באיזשהו עולם פנימי כזה שכבר אי אפשר יותר להשיג. אוקיי, כן, בשלבים, שאלות, היו עוד שאלות? אוקיי, אז עכשיו, נחזור לענייננו. אז הבינה יותר שלמה ומתוקה, אז בוא נקרא עכשיו את ה... את המשפט הזה עוד פעם, ונראה שאנחנו מבינים מה הרב פה אומר, נקרא את זה לאט לאט, ותראו שכל הדברים נכנסים ויושבים ומובנים. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, היא הכרת היחס האלוהי, אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים, יחס הנשמה. כלומר, האלוהי הוא בבחינת הנשמה, הצד הרוחני הממלא, המחיה והממלא אור קיום והפרחה, אל מה? אל הגוף. אל הדבר הנדרש לחיים, להורה ולהפרחה. כלומר, הכל, כל העולם הכללי הוא נדרש לחיים, להורה והפרחה. לא משנה איזה פרט בו. כל תיקח את המדרגה הכי רוחנית שאתה יכול לחשוב עליה, ובחינת גוף ביחס אלה, אלא הוא תמיד נצרך להורה או להפרחה או לקיום. היחס הזה, ההבנה הזאת, שאנחנו מתייחסים אל השם יתברך בתור נשמת הדקול נשמתין, נשמת כל הנשמות, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותה מאהבה יותר מהיראה, ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. למה? למה היחס הזה... הוא ממלא את הלב ואת הנפש אהבה יותר מיראה, כי האדם הוא עסוק בלחשוף את נשמתו, הוא עסוק בלגלות נאמנות אל משהו עצמי לו, לא משהו חיצוני, משהו מאיים עליו, שאנשים שמתייחסים אל השם בתור אל זר ואל נחר, זה מישהו מבחוץ שמסתכל עליי ורושם את כל מה שאני עושה, כן? ויעניש אותי על זה, וכו'. ואם אדם מבין שבעבודת, על ידי עבודת השם הוא בעצם, הוא חושף את נשמתו, כן? ככל שהוא ידקדק יותר ולא יעבור עבירות, הוא פשוט נאמן לעצמיותו, נאמן לאל... אז הוא שמח בכל התקדמות, ויש לו צער עם אור אין סוף, האור האלוהי מחטיא את מטרתו ולא מצליח הוא לא מצליח להופיע אותו. ממלא את החיים בשמחה, באהבה, בנעימות, איך הוא קורא לזה? נעימות, היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. מרירות הזדעזעות זה מתאים לאמונות שמתייחסות אל השם יתברך, מתייחסות אל האל, נקרא לזה ככה. בתור דבר חיצוני, כמו האסלאם למשל. האסלאם, פירוש המילה אסלאם זה קנייה. המאמין האסלאמי הוא מתייחס אל האל בתור איזה משהו בשמיים כזה, כן? שמכניע את הכל, שהוא אקבר, כן? הוא גדול, הוא חזק. והיחס אליו הוא חיצוני, זה גם לא הופך את האדם ליותר מוסרי. האמונה באסלאם היא לא הופך את האדם ליותר ישר או יותר מוסרי. אלא... מי שמגלה נאמנות אל האל שמכניע את הכל. אתם מבינים מה אני אומר? בסדר? ואנחנו מדברים על משהו אחר. אדם עסוק בלחשוף את נשמתו. עד עד אינסוף, בחיים הפרטיים שלו, במשפחתיות שלו, במדינה שלו, עסוק בלעזור לנשמת הכל להופיע יותר, לתקן את החיים, לרומם את החיים, לגדל את הערכים האלוהיים שיופיעו עוד אידיאלים בחיים, עוד גודל אלוהי, עוד שלמות. כן, תשמעו. אני אגיד
שבן אדם עובר את משבר,
משבר. כן.
איך הוא יכול להשתדל?
אני לא יודע איך זה קשור לשיעור שלנו.
איך הוא יכול להערב את האנשים בחיים שלו?
מה? איך? איך הוא מערב את ה...
גם אז הוא מתערב? כשאתה עובר את משבר או משהו?
ודאי שזה קשור אל השם. צריך להאמין שהכל לטובה, כי הכל מאיתו יתברך. אני לא כל כך מצליח להבין איך זה קשור למה שאמרתי. אולי תשאל אותי אחרי השיעור, בסדר? כי זה נראה לי יותר משהו... לא, לא, נראה לי שזה יותר מטריד אותך מאשר קשור למה שאמרתי, אבל זה בסדר. מה? לא, לא, זה בסדר. שאלה מאוד טובה, אבל אולי תשאל אותי אחר כך, זה פחות קשור ל... בסדר? להקשר של מה שאמרתי, אבל שאלה מצוינת. בשמחה אני אענה לך. מה אתה אומר? כן? אוקיי, אז בוא, סטטגיה, אז אם ככה, אם גם אתה הרגשת, אז אני נסוג לאחור, אני שומע, כן.
כי לפחות שדיברת על להתדבק במותה, ולהסתכל על ההנהגה ולבדוק.
כן. יש מקומות שהשם עדיין לא מופיע, אתה אומר, בצורה שלמה. אז התפקיד שלנו, שנעזור לו להופיע שם יותר, שזה הנשמה שלך ירדה לעולם בדור הזה, בשביל להאיר את אור השם גם במערכות החסרות מאורו. לא להשלים עם הרשעה המשתוללת, אלא לעזור לטוב האלוהי להופיע יותר ויותר. זה נקרא להופיע את הנשמה. כמו שאני רוצה שאור השמש הוא יאיר בירח. הירח יהיה יותר מואר. החלק החשוך שבו יתתמצם על ידי גידול של האור של השמש, כאילו אור הנשמה. הרוחני יופיע יותר בעולם הזה, הארצי, שיש בו עדיין חושך. הרבה ממנו חושך. אבל יש רע. עכשיו, אם אדם באופן פרטי עובר... בסדר, זה עניתי לך? בסדר, זה מספק אותך? מה? עכשיו, מחמת שהכל... אני אענה כבר לשמואל, אני לא... מחמת שהכל הוא חלק מן ה... אלוהי, כן? הוא נשמת עד כל נשמתין. הרב באורות הקודש מדבר על פן אנתאיזם, כלומר הכל באלוהות. הכל שייך למערכת האלוהות. אז גם משבר שאדם עובר באופן פרטי, איזה קושי מאוד מאוד גדול, זה נועד לבנות אצלו קומה חדשה, זה נועד לגדל אותו, זה נועד לבנות אצלו הבנות חדשות. זה נועד לחפר לפעמים על חטאים שלו, זה נועד כל מיני, זה קשור לפעמים גלגול קודם שלו. מה שבטוח שזה לא דבר מקרי, זה דבר שאדם הוא צריך להיבנות ממנו, להשתלם ממנו. זה לא דבר שקרה, התפלק פה משהו, אלא קרה פה משהו מאוד מושגח. ויכול להיות שהוא קשה לנו ברמה האישית, אבל הוא בונה אותנו, הוא נועד למשהו. הוא חלק מהמערכת. ממערכת ההשגחה ומערכת האלוהות. בסדר? זה, אני דיברתי על זה הרבה בשיעורים בחוסן נפשי. נכון? איך אני, איך אדם, הוא מתמודד עם המורכבות של החיים. יש את זה באתר, אופן. אוקיי, אני אגיד לך אחרי זה. בכל מקרה, ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת, הולכת היא לשכלל יפה יפה, הכרה מתוקה הזאת. כלומר, ככל שהתרבות היא תתקדם, אז לאט לאט ההכרה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה, של דעת האלוהות, ההכרה הנכונה, היא יותר ויותר תשתכלל, תהיה מבוססת בעולם, תהיה מבוססת בחיים, אבל זה כבר אנחנו נעמיק בזה שיעור הבא. אז עד כאן בסדר, חברים? אני מציע ככה, טוב, שיעור הבא קצת לפני, אולי תעשו איזה חזרה קטנה ולפני, כי זה הולך להיבנות פה קומה גבי קומה. עכשיו זה נושא מאוד עמוק, מאוד עמוק, שהוא, אתם תראו, שמי מי שיפנים את השיעור הזה, אז המושגים אצלו והלימודים אצלו עכשיו הם הסתדרו בנפש בצורה נכונה, בוא נגיד כך, בסדר? בצורה אחרת, או אם זה לא היה לפני זה מסודר. טוב, ברכה והצלחה בהכל.